da מורנו רבינו הרב הגאון רצון הרוסי, שבעצם בכל הכוחות שלו, בכל הדיחה שלו, מפרסם ודואג לעשות למעשה אחרים של עניין של המשפט העברי. וזה דבר גדול, ואם דיברו כאן הדוברים על עניין של טובי העיר, שיש להם כוח לתקן, איך הוא יפתח מדור, כשמולי מדור וכו', אז ידעו שכשיש חכם העיר, אז גם טובי העיר חייבים להתייעצים החכם כדי לקבוע את זה. וכאשר הרב רצון הגאון, הרב רצון הרוסי, הוא בעצם מראה שבתורה יש תשובות לכל השאלות שבוועדות המשרדיות, הממשלתיות, מדברות על פיקוח מחירים ודברים כאלה, בעצם יהיה להם יותר רצון לאט לאט יותר להתייעץ לחכמי התורה, ועל ידי זה יצא משפט אמת להשוקו. ברשות שאר הדוברים של הנשיאות, רב של ארגנטינה, רב בן חמו שליטי, שהשם יוצא מבוכות, עלה להשפיע תורה ביראת שמיים בארגנטינה וגם פה בארץ, בעזרת השם יברך, הרב ברשאו, שליטי של שמענו בשיחתו היפה בנפלאה, והגאון הרב לייך, שהגיע מרחוק מארצות הברית. רציתי לפתוח במה שאמרנו בפתיח, עניין של לטרוח, איזה שובות שאני שמעתי בילדותי מסבא שלי שהיה בו באיזה מושל חיפה, שליטה. הוא היה אומר דבר מאוד מאוד יפה, קשור גם לפרשת שבוע, שאפשר גם אחר כך להשתמש עם זה. ידוע שמתי שאליעזר ראה את רבקה, ראה שמיים עולים לקראתה. זה מה שרש"י ישר מבין. הרמב"ן מאיר הערה מקסימה לרש"י ושואל על רש"י. רש"י תמיד אוהב להביא משל, נכון? ידוע, הוא לא אוהב להביא דרשות. איפה רש"י ראה בתורה איזשהו עניין להגיד גם לו שראו שמיים עולים לקראתה? אז הרמב"ן מיד מסביר ואומר, כי לא כתוב ותשאף, כתוב שהגיע אל השוקת ותמלא. הרי מי שיוציא מים מבור צריך להתאמץ, צריך לטרוח, צריך לשאוב. למה לא כתוב עוד אישה? ככה מיישב הרמב"ן לדברי רש"י. שבעצם רש"י כאן הביא את מדרש חז"ל, כשבפשט קשה, אז יכול להיות שרק מגיעה וכבר יש לה מים בקד, איפה השאיפה? ושבו הוא זימן את הצדיקה, שרה אימנו, שיהיה נסעת לשמן שהמים עולים לקראתה, וזה הסימן. ועם כל זאת, גם כן, רצו לראות עניין של המידות, הסגולותיות של עם ישראל, ולכן עברה יזר ניסיון בניסיון הזה, והצליחה בניסיון הזה. יש ספר שנקרא קדושת לוי, של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, רבי מברדיצ'ב סלי מורם של ישראל. והוא אומר לאדם מקסימה ונפלא, של רבינו הרמב"ן, כתוב על אחר כך ודישם לכל גמלה, ממה נפשך? אם באמת רבקה לא צריכה לשאוב, מה היו לקראתה, יש לצאת דשמיא, אז זה יכול להיות שכה כתוב עוד ישאב לכל גמלה. למה הם עולים לקראתה? קדוש הסלי, כשעולה תשובה, הוא אומר, הכלל הוא כך, הוא פותח את הדברים בספר שלו בתורה. הכלל הוא כל דבר שאדם עושה מצווה, עוזר לזולת, יש עניין לטרוח, צריך לטרוח. מה שהמים עולים לקראתה לעצמה, לטובת עצמה, זה לא מצווה, איך עובדים, הוא רוצה לשתות. אז המים עולים לקראתה, יש לה זכות אבות, יש זכות המעשים הטובים שלה. אבל כשהוא אדם זר, הוא אדם נזקק ורוצה לעזור לו, יש מצווה לטרוח, יש עניין לטרוח. לכן דווקא פה לא היה לה את הנס הזה שהיא לא הייתה צריכה לשאול עליה אישה בה כדי לעשות את המצווה. זה בעצם מה שכתוב אצל יעקב בפרשה, הארץ אשר אתה שוכב עליה, הוא מקבל את זה בזכות אבותיו הקדושים, אברהם, יצחק. אבל אחר כך כשהוא פרצה, ים המבקר, אתה צריך לטרוח לעשות את זה, להרבות או להרבות. לראות שמיים בתוך הארץ המובטחת שלנו. זה בעצם כל העניין של הכנס הזה, של להרבות תורה, של הרב רצון הגאון, הרב רצון הרוסי, טורח ומטריח, כדי שהעניין הזה יצא לפועל יותר ויותר ויותר. זה בעצם, כל אחד בחיים יכול לקחת את הנקודה הזאת, שכשאדם טורח, זה בעצם המצסס, המצסס זה לטרוח, לעשות. וכאן אין סגולות שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו. הנושא שהתבקשתי לדבר עליו זה הנושא של הפיקוח החברתי, הפיקוח, סליחה, הממשלתי, על מחירים. דיברו כאן גם כן מקודם על התחרויות של השוק החופשי, שזה דבר טוב שיש תחרויות. כשיש תחרויות אז בעצם זה גורם שכל אדם שרוצה ליצור, יש לו יוזמה, הוא יודע שכדאי לי ליצור, אולי אני אצליח מחיר יותר נמוך, וכאשר יהיה מחיר, יהיה מחיר יותר נמוך, אז אנשים יותר ירצו לקנות, ואז החברות הגדולות צריכות להנמיך את המחיר, ובסופו של דבר לאנשים הפרטיים, לצרכן הפרטי, מבוסר ויותר טוב לו, כי יש לו מחיר יותר נוח, יותר זול, יותר טוב כך. זה הרעיון של פתיחת התחרות של השוק החופשי. אם אנחנו הולכים לנקודה היסטורית, היסטורית אני מתכוון בארבע שנים האחרונות, אז בעצם רוב המוצרים הבסיסיים, קמח, סולת, יין, חלב, גבינות, היו בתוך איזשהו מחיר קבוע מסובסד שהממשלה קבעה. ועדת המחירים ברשות שר האוצר ושר התמ"ת יושבים בהתייעצות ועדה, קובעים איזשהו מחיר מסוים. וב-2006 החליטו שלמשל המחיר במחיר הקוטג' לא יהיה בתוך הסל הקבוע. כי זה כבר נקרא כמו מעין מותרות, זה לא הלבן הרגיל או הגבינה הרגילה, זה גבינה מיוחדת, זה אפשר לתת לזה את השוק החופשי. והנה אנחנו רואים שאם מסתכלים בצורה סטטיסטית, דווקא השוק החופשי שלפועל בא לעזור לצרכן הפרטי, דווקא הוא גרם שהמחירים עלו. אם אנחנו נעקוב על המחירים של הקוטג' בארבע שנים האחרונות, אז בעצם המחיר של הגבינת קוטג' עלה ב-51%, ככה אני הסתכלתי במדדים. אז זה שמחד, באמת, כאשר אתה אומר שוק חופשי, באמת זה דבר טוב, כי אנשים יותר רוצים ליזום, נכנסים לשוק, יוצרים, מוכרים יותר, ויש יותר סיכוי שהמחירים ירדו, אבל כאשר, בדוגמה של הקוטג' זה לא קרה. הסיבה שזה לא קרה, זה כאשר יש מונופול, חברה אחת גדולה שהיא שולטת בשוק, אין התחרות. אם אין התחרות, אז בעצם אין הסיבה להוריד את המחירים. היא יכולה לעשות המון מוצרים, עם שוקולד, בלי שוקולד, עם קצפת, בלי קצפת, כדי שאנחנו נרצה לקנות, אבל בעצם אין לה שום תחרות, אז היא יודעת שבעצם המחיר שהיא תקבע זה המחיר שבעצם אנשים יקנו, כי אין משהו אחר. אז נכון, יש כל מיני חברות בה, אבל אם המשווק הראשי של החלב, זה בעצם נמצא אצל אדם אחד, מונופול, זאת אומרת, לא לפחות 50%, נכון, יש עוד מונופול, יש עוד כמה חברות, אבל אם 50% מנתח החלב נמצא אצלהם בברזים, אם שותים בברזים, אז ממילא בעצם זה שיש שוק חופשי זה לא עוזר. וזה בעצם הסיבה שמחאת הקוטג' מאוד הצליחה, כי זה בדוגמה אחת שבעצם מצד אחד יש פיקוח למחיר, מאוד מאוד יפה, very nice, אבל מצד שני, בשטח אתה רואה שבעצם כשאתה מוריד את הפיקוח למחיר, אז בעצם מה שקורה יש שאזרח פשוט סובל, כאשר יש חברה של מונופול. למעשה, בדיני הונאה, מה שהתורה אומרת, אל תונו איש את אחיו, דיני הונאה זה יותר קשור לאדם, למוכר ולקונה, אבל זה לא מצווה שמוטלת על הציבור. כמו שמרן הסוד מכות אומרת, ועושי דבר ולא באמת אימי דבר. זאת אומרת, מתי שעד בא להעיד, אפשר להזים אותו, אבל עושה דבר ממש, אותם אי אפשר, אבל אין לו שעד, הוא לא נפסל. הרוצח והנרצח הם לא פוסלים, למה לא פוסלים? כי הם לא אין. אותו דבר פה בהונאה, האדם שמוכר, האדם שקונה, הסוחר והלוקח, הצרכן, להם יש דיני הונאה, אבל על הממשלה, או על כלל הציבור, או על טובי העיר, או על המדינה, או על הממשלה, אין להם מצווה כללית של התורה, אתם תדאגו להונאה. יחד עם זאת, הגמרא אומרת וקובעת, כך נקבע גם בלשון השולחן ערוך, שיש כנס, דברים שהם כן יקבעו הלכה למעשה. אני הצגתי כאן את השור של שולחן ערוך. חייבים בית דין להעמיד מעולים על השערים שלא ירוויח כל אחד מה שיוצא, זאת אומרת, מחיר מופרז, שאלו לאדם להרוויח בדברים שיש בהם חיי נפש, כגון יינות, שמנים וסלטות, אלא שישית זה בערך 20%. זאת אומרת, אך ורק במוצרכי יסוד, כן, שולחן ערוך בעקבות הגמרא, כן קבוע הלכה למעשה שהציבור קובע. זאת אומרת, לא בכל מוצר יש דין של הונאה שהציבור גם כן דואג ליחידים שלא תהיה הפקעת מחירים, אלא רק בדברים מאוד יסודיים. בית יוסף שמה, בית יוסף על הטור, הוא מעריך וכותב, כל דבר שאדם מוכר זה גם בכלל, אבל אתה שמה גם תבלינים וגם שמן, כל מיני דברים שאני צריך בשביל הבישול. הם נקראים חיי נפש, כי זה דברים בסיסיים שאנשים אוכלים, ועליהם יש תקנה, כתוב שם בפוסקים, שבחי אחי חיימך, לא דווקא מדין הפסוק של הונאה, חכמים קבעו שיש כוח, אבל מצד שני, אנחנו מבינים שזה מוגבל רק לדברים צורכי יסוד. אבל לשאר הדברים, לא יהיה לזה את התקנה הזאת שחכמים קבעו של פיקוח מחירים. על זה אני בדיוק רוצה שתדבר. עכשיו יש עוד דבר, שהגמרא מדברת על זה שגם נפסק לשולחן ערוך בסימן ריש למד א', אסור לעשות סחורה בארץ ישראל, גם כן, הגמרא תקנה דווקא לארץ ישראל, יש כאלה בפוסקים, ערוך השולחן מאוד פוסקים, לא דווקא ארץ ישראל, אלא כל מקום שישראל יושבים גם בארצות הברית וכל מיני מקומות אחרים, ודבר שיש בהם חן, שיש בהם חן נפל. בדברים שיש מהם חן נפשאלה, שזה מביא מגרונות ומוכר, זה מביא מגרונות ומוכר, כדי שהם תראו בזאת. במקום שהשם מעובר מותר להסתכל בשם. זאת אומרת, מה שיוצא כאן, זה יוצא שלא רק בדברים הבסיסיים, אלא בכל דברי סחורה בארץ ישראל, כן קבע הגמרא הגבלה שבעצם הציבור יכול להגביל. אלא שכאן יש שני דברים מאוד מעניינים. האם האיסור, ככה רואים מדברי הרמב"ם, האיסור זה איסור על תיווך? זאת אומרת, לא רוצים שיהיה תיווך בדברים היסודיים האלה, כיוון שהתיווך הזה גורם לכך שבעצם הצרכן פשוט סובל והמחירים רק יעלו, כי כל אחד רואה שמתעסקים בדברים היסודיים האלה, אז יש סיכוי שהמחירים יעלו. אבל אם אנחנו קובעים שבדברים האלה אין תיווך, אין עסקאות ואין מחירות, בעצם המחיר נשאר מחיר קבוע. לעומת המשבר, שהוא מבין שיש איסור למכור מחיר יותר יקר את הדברים האלה. זאת אומרת, חכמים תקנו לא שאסור להתעסק ואולי להעלות את המחיר או אולי שהמחיר ירד, אלא יש דין שאסור למכור את הדברים האלה במחירים יותר גבוהים. כדי להמשיך הלאה, זאת אומרת, בעצם נתנו כאן שתי דוגמאות מהשולחן ערוך למוצרי יסוד. מוצרי יסוד קרי מוצרים שאנשים משתמשים בהם בחיי היום שלהם. לגבי מוצרים כמו חשמל ומים וטלפונים וכל מיני דברים כאלה, קודם כל אנחנו מסתכלים בעצם לשאלה הגדולה, מה זה נקרא תובע העיר? זאת אומרת, אותם משרדי ממשלה שממונים לקבוע ולפקח על המחירים, והדברים האלה, איך הם יוצאים, שהחריג והערבית יוצאים כל פעם מחיר של מעונות של הילדים, מחירים של חברות הטלפונים, כמה יכולים לגבות את התאריך של אדם עוזב חברה אחת, סלקום נגיד עובר לפלאפון או ההפך. כל הדברים האלה שהשכם והערבית אנחנו מוצאים אותם כל הזמן שהמדינה מפקחת וקובעת ומצווה. בסוף פרשת בחוקותיי יש שם פסוק של כל חרם שמוחרם באדם. הרמב"ן שם מאוד מעריך, מדבר על משפט החרם, ושם הוא מסביר שחרם זה דבר שהוא בא מהתורה. זה ש... ישוע אמר, מי שלא יבוא בצד השכנים שלושה ימים יוחרם רכושו, מביא הרמב"ם שיש להם זכות לטובי העיר, כאשר הם רואים שזה לטובת הציבור, כמו הדוגמאות שפירטנו, כמו ששאלת מישהו על החשמל ועל תעריפי הטלפונים, כאשר יש טובת הציבור, החכמים יכולים להם לקבוע, זה מה שהרמב"ן אמר, זה המשפט המפורסם שיפתח בדורו, כשמואל בדורו. וגם פה צריך לדעת את ההגבלה המפורסמת שכאשר יש חכם בעיר, אז צריך להתייעץ בחכם כדי שהפסק הזה יקום. ממילא בעצם מה שאנחנו עכשיו רוצים לדון, זה אחרי שאנחנו אומרים שאכן יש סמכות לאותם משרדים ממשלתיים לפקח על המחירים, מה בעצם מונח בסמכות הזאת? אחד אמרנו, לקבוע מחירים. מוצרי יסוד יש מאוד מפורשות. לא מוצרי יסוד אלא מוצרים אחרים. אנחנו מבינים שצוות הציבור גם כן יכולים לקרוא. עוד דברים שאפשר לדון בהם זה למשל הטלת קנסות על קביעת מחיר מופקע. וזה דבר שהוא הכי מתאים לדבר עליו היום. קביעת מחיר מופקע, בואו ניקח את הדוגמה של תנובה עם הקוטג' שהיא לקחה מחיר שעצם זה שהיום היא מורידה את המחיר, זה כמו דעת בעלים, שהמחיר שגבעתי עד היום לא היה מחיר טוב, נכון? אם אתה גבעת מחיר 10 שקל, ואם אתה גובה 6 שקל, סימן ש-4 שקל הנותרים, אתה לא היית צריך הייתה, אתה ממשיך להרוויח גם ב-6 שקל שלך. האם יש סמכות לתובע העיר לא רק להסיע את קיצתם, מה בבת ורפת אומרת, נכון, לרשים להסיע את קיצתם, זאת אומרת, דבר שהם כבר קבעו קודם, לא כלל חדש, דבר שהם כבר קבעו קודם אפשר לקנוס עליו, אבל פה אנחנו בעצם באים להגיד דבר מחודש. טובי העיר רוצים לקבוע רף מחיר מסוים, וגם ממי שלא עבר את הרף, אנחנו רוצים לגנוס אותו. או לחילופין, כאשר מישהו בא ומתלונן בוועדה ואומר, מחירי החלב לא עובדים, מחירי הדיור לא עובדים, הוועדה יושבת וקובעת. אוקיי, אז מכאן ואילך, הוועדה קבעה רף מחיר נורמלי סביר, שהוא טוב ללוקח ללקוחות. אבל מאידך, מה קורה עם למפרע? מה קורה עם ארבע שנים שגבו את המחיר של הקוטג' הרבה יותר? האם אפשר להעניש ולקנוס את אותו אדם שגבה יותר? מה זאת אומרת גבה יותר? הלב שלא קלו זה בעצם לב שלא לוקים, כי מטל ישבון מגזל אפשר להשיב. זאת אומרת, זה פר שהכנסו אותם כדי סוג של הפכתם מהציבור דבר שלא מגיע לכם, זה גזל, זה הגיוני לקנוס את זה. מה אתה אומר? הנקודה היא כזאת, זה נכון שאם אתה שואל האם קוטג' זה בכלל במוצרי היסוד שעליהם פשוט הגמרא מדברת כמו קמח, סלטות ושמנים, אפשר להסתדר בלי קוטג', יש גבינה רגילה, יש גבינה לבנה, לא צריך דווקא קוטג', ואי אפשר לזעוק ולהגיד קוטג' זה מחיר כפול. לבוא עוד פעם מצד דיני הונאה, אני הסברתי קודם שממשלה או ועדה מפקחת או טובי העיר, דיני הונאה נאמרו על המוכר ועל הקונה, הם לא נאמרו על רשויות. אז עם אלה, מה שדיברנו, דיברנו שטובי העיר רוצים לתקן דבר, היות והתורה כבר לימדה אותנו דיני הונאה, איך לחיות ולא לומד אחד את השני, עם אלה זה סביר להניח שאם טובי העיר מתקנים, זכותם לתקן. שאלנו, האם ראוי גם לתקן לא רק עצם הסמכות, שמכאן ואילך, אל תעשו גדלות, אל תגבו מחיר שלא פייר כלפי הלוקח. שאלנו, האם לשעבר אתה יכול גם להוציא כסף, טובי העיר יכולים להוציא כסף מהפרט, אז אשמח שהוא גבה יותר. הבעיה היא בקוטג' ששם יש מונופול מאוד ברור, ולכן זה לא יעזור רק לעשות שוק חופשי ולהגיד, הנה זה, איך אומרים, כל אחד שרוצה למכור, אם זה ידר שחברה רבת או שטראו שחברה מתנגדת, זה דבר שיכול לעזור, אבל כאשר יש אדם ששולט בשוק, אתה לא עוזר לאף אחד, אתה בעצם לאט לאט הלקוחות סובלים יותר ויותר. לכן השיטה היחידה היא, זה לבקש מאותה ועדה, לדרוש, היות ואתם טובים, ואתם יכולים להסיע על קיצתם, נכון ששם הגמרא דיברה להסיע על קיצתם על דבר שכבר קיים, זאת אומרת, היו חוקים שטובים נבחרו עכשיו על סמך אותם חוקים קבועים, ביישוב או בעיר, וכך קובעים, וכך מקובל, אוקיי, טוב ויפה. עכשיו רוצים לקבוע חוק חדש, אתה רואה להגיד, רגע, עכשיו מישהו מתלונן על החלב, על הקוטג', שמנו לב שזה באמת לא הוגן, אנחנו עכשיו רוצים לקבוע איזשהו רף מסוים, איזשהו מחיר קבוע, המחיר קבוע זה לא יעלה כדי להגן על המעמד הבינוני. עשינו עכשיו יותר לשאול, האם בעצם יכולו גם לקנוס. הדין של קנס, שעושה את קצתם, זה כבר דיבר מרווים. לייך מקודם, שמתי שיש רב חלאי ופסד עדיי, זה לא כל כך פשוט. עכשיו, פה מדובר בעצם, הדבר שאנחנו מבינים, שזה בעצם העניין של טובי, לדאוג לכך שאדם שהוא תאגיד, שהוא המוכר היחיד שיכול למכור דבר, שלא ימכור במחיר ש... שטות הרי זה סך הכל, המחיר של 20% יותר, זה בעצם מחיר שבא להגיד, בכדי דבר כזה המקף מתבלבל. הראש מסביר למה יש לנו בדיני הונאה שטות, מה זה שטות? ואיך אתה מביא שטות? זה בגלל שעד שטות אדם מוכר. דרך אנשים למחול, זאת אומרת, בן אדם רוצה לקנות דבר מסוים, ויכול להיות שהמוכר או הקונה, כל אחד את תורתו איתה בוויכוח ביניהם על המחיר הסופי, בסופו של דבר עד 20% בן אדם מוכר, כך הרבה פוסקים כותבים ומסבירים. אבל הראש מביא דעה נוספת, מיד. ומסביר שבעצם שטות זה בעצם, זה דרך מקח. הדרך מקח זה לייתר או להוריד ב-20%. וממילא, הגיוני לקנוס חברה שאם אתה רואה שהיום היא יוכל למכור במחיר יותר נמוך, או לחילופין, יש עוד דוגמה אחרת, חברת הפלאפונים. מתי שחברה חדשה תרצה להיכנס לשוק, אז הם יוזילו את המחיר, בואו תמשיכו להצטרף אליהם במחיר יותר נמוך, כדי שהחברה החדשה שרוצה להיכנס לשוק לא יהיה לה מספיק לקוחות, הם לא יכולים, אין להם יכולת להוריד את המחירים. אז הם בכוונה מורידים את המחירים, אולי אפילו מחירי הפסד, לעצמם, העיקר שהחברה החדשה לא תצליח להיכנס לשוק. גם פה הממשלה, התפקיד שלה זה כדי שיהיה שוק חופשי, כדי שהלקוחות יוכלו, הם ירוצו לחוקק, זה מה שאנחנו רוצים עכשיו להגיד, דין תובעי, ירצו לחוקק, כן, עד הרבה, לתובעי יש להם זכות כן לחוקק, שיש לנו זכות לבוא ולומר, אתם יכולים לעשות חוזים עד מחיר מסוים, אבל לא יותר מחיר מהמינימום, שהוא כבר עדיין מחיר הפסד. עכשיו, הדוגמה הזאת מסבירה לנו שתי דברים. א', נותן לנו דוגמה, אם חברת תנובה יכולה להגיד להוזיל את מחיר הקוטש בגלל מחאת ציבור, או בגלל שחברה מודרה, נגיד, רוצה להתחרות בה, סימן שבסופו של דבר הם יכולים לספוג את ההפסד הזה, וזה עדיין מחיר יעלי בשבילם. נכון, לא תמיד, המחיר הוא מאוד מאוד לא ברור. ולכן הצדדים לצדד שכן אפשר לדרוש מתובעי העיר בעצם לקנוס חברות לשעבר שגבו מחיר לא הוגן מהצרכנים, אחד זה עצם זה שהם מוזילים בכל מיני מצבים, זה מוכיח שמבחינת ההפסד הזה הם יכולים לספוג אותו. נדאך היו כאלה שיתנגדו ויגידו זה שהוא מוכר יורד למחיר יותר נמוך זה כי הוא מוכן להפסיד כדי שלא לא מתחרה אחר, אבל בעצם זה מחיר הפסד. אשר על כן אף פעם אי אפשר להתווכח על מישהו מה המחיר ריאלי בשבילך, ולכן אתה לא יכול לקנוס. אתה יכול לומר להגיד, מכאן ואילך, אל תמכור מחיר אחר, תן לאנשים להרוויח, תן לאנשים לחיות, תדאג להם על המנגון.
יש דברים שהם עדיין, יש מחירי
אתרוגין.
תפוח עולה 5 שקל, לאתרוג 100 שקל. מישהו יכול להתווכח אם זה
רווחים או... מצוין. מחירי אתרוגין או הסיבור מפורסם עם הדגים בערב שבת, שהרבנים פעם יצאו. המשמש בסוף של פעם מקווה שלא לקנות דגים בכלל כדי לא להוריד את המחירים. כן. סליחה הרב, מה שאני
רוצה להגיד, גם הציבור השם במקרה הקודש הזה, שלא יפנו שנקם עליו דגים, אז הם נרדו את המחיר. הרי פעם במדינה זה היה שיש, היה מדינה שובה במדינה הזו, היה מדינה שובה.
אבל הוא צודק שתדע צרכנים, יש...
שלא יפנו שהתוחרת,
עכשיו, מאידך, יש טענה בעצם לא לפגוע במונופול של החברה. כאשר חברה מצליחה להשיג מונופול, זה בעצם אני טרחתי והגעתי למצב מסוים שהמותג שלי נחשב מותג מצוין. אם מותג שלי נחשב מותג מצוין, זה סימן שכל אחד יודע שאם הוא קונה ממני משקפיים, אז כנראה האופטומטריסט הוא... בקי בעניין, חומר גלם של הזכוכית והעדשות זה חומר מצוין ולא מיובא בצורה זולה מסין, ובעצם זה שאני גובה מחיר יותר יקר, זה מצדיק את המותג. השוק החופשי בא ואומר דבר כזה, היות והחברה הזאת זכתה, כבר שנים התארכה והשיגה את אמון הציבור, זכותה להמשיך לגבות מחיר גבוה. אתה רוצה לקנות משקפיים יותר זולות, אתה לא חייב דווקא לקנות. מה החברה הספציפית הזאת שהיא מומחית? לך לחברות יותר זולות של מונומנטות מחיר יותר טוב. היינו, גם אם תובעי רוצים לקנוס, הם יכולים לקנוס כאשר באמת יש כאן דבר שעומד להוגן. אבל אם באמת זה הוגן, המחיר שאנחנו גובים זה באמת המוצרים שלנו יותר טוב, יש בהם יותר סידן. אנחנו בדקנו עם תזונאי מזון וכו' וכו'. בעצם, בתוך המחיר הזה, חוץ מהמחיר היקר בעצם למעמד הגלוני שמוכן לקנות מחיר יותר זול. אין בעיה, אתה רוצה לקנות גבינה אחרת, אף אחד לא מבין שתקנה קוטג'. ואשר על כן, גם אם אתה מפקח את המחיר מכאן ולאבא, אבל להגיד שאתה כונס לשעבר את אותו אדם שמכר את המחיר היקר, למה אתה כונס אותו? אני מוכר מותג, המותג הזה באמת שווה, כי הוא הוכיח את עצמו 10-20 שנה, אנחנו כבר חברה מובילה ואז עושים את זה לטובת הצרכן. צרכן שלא רוצה לקנות, כמו שאמרו כאן, זה לא דבר בסיסי, אז אל תקנה קוטג', תקנה רק חלב, תקנה רק לבן גילה וכו'. יש מקום באמת לדון ולחייב אפילו כנס לשעבר על מחיר שהוא מופרז ולא הוגן, כאן בחומר, או ודאי שיש לקבוע מכאן ואילך איזשהו מחיר הוגן שמתאים לציבור, ו... בעזרת השם לגבי שהכנס הזה יעורר את העדים האלה של שוק שוויוני, שבעצם לכל אחד יש יכולת לקנות ולמכור דבר שהוא צריך לפי הצורך שלו, ונכון שחברות רוצות שהעדים שלנו יוכלו את המוצרים שלהם ושכנים אותנו שדני זה בריא לכל הדברים האלה, אבל זה התפקיד שלנו כהורים, לדעת מתי פרסומת היא בעצם מזיקה לנו ומרגילה אותנו לדברים שלא מתאימים לעדים שלנו, ומתי פרסומת סך הכל נגד לשוק חופשי. אני חושב שכל המצוות האלה של בן אדם לחברו, שהן בעצם מתאימות לכלל של ואהבת לאחר כמוך, זה כלל גדול בתורה, כאשר אדם דואג לזולת, כאשר החברה כחברה נתנתת עם חכמי התורה וקובעת מצב שוויוני, מצב של פיקוח על המחירים, ומצב שאפילו להניש כאשר איזשהו מונופול מסוים ניצל את המעמד שלו וגבה המחיר מופרז, זה בעצם יעדן אותנו בעמידות המתאימות לעם ישראל, ובתוך זה נזכה בגלל משך צדקנו אמן.